כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, י' א' בתמוז, תשע"ח, מסכת זבחים, דף עין ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תחילתו של שבוע טוב וחדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי. לפי אחת הדעות המובאת בסוגיה שלמדנו לעיל, בתקופת עליית עזרא לארץ ישראל חלה מהפכה אדירה בחיי הרוח של אומתנו. מני אז החלו להשתמש בכתב השורית המוכר לנו כל כך, שבו נכתבים ספרי התורה, תפילין והמזוזות. עד אותה תקופה, ספרי התורה נכתבו בכתב עברי שנקרא ליבונאה. לאחר שעזרא הודיע, על פי נבואה על שינוי הכתב, כל ספר תורה שנכתב מאותה עת ואילך בכתב עברי אינו קדוש. אלא שיש לברר מה דינם של כתבי הקודש שנכתבו בטרם הוחלף הכתב העברי בכתב האשורי, האם קדושתם עליהם או שמא היא פקעה בו ביום. לשאלה זו השלכות מעשיות לגבי מגילות וכתבים עתיקים שנמצאו בשנים האחרונות בחפירות ארכיאולוגיות והכתובים בכתב עברי. אם אכן פקע קדושת ספרי התורה בו ביום, קשה עד למאוד לתאר מאורע שכזה, כאשר ביום אחד נפסלו כל ספרי התורה, התפילין והמזוזות, המגילות וספרי הנביאים. ובו ביום נדרשו כל בית ישראל בעולם כולו לכתוב תפילין ומזוזות מחדש. על כל פנים, בעל המרכבת המשנה נקט, כי אכן בו ביום נפסלו כל כתבי הקודש שנכתבו בכתב עברי. מלבד השוני הבולט בין כתב עברי לכתב אשורי, נוספו תגים לכתב האשורי, ומכאן שהדרשות שחזל דרשו מן התגים של האותיות התפרשו רק עם שינוי הכתב. אם אכן הכתב העברי נעדר תגים, כותב הגריז מבריסק זצל, ניתן להבין היטב את דברי הרמב"ן שכתב, כי בימי עזרא העתיקו את תגי האותיות מן האבנים שעליהן כתב משה את התורה. זאת מאחר שבכתב שבידיהם לא היו תגים, ורק על אותם אבנים שבהם נכתבה התורה ב-70 לשון, היא נכתבה גם באשורית עם התגים. וכך הוא מבאר גם את הגמרא במסכת מנחות, דף חפתי תמוד ב' המספרת, כי כשעלה משה למרום מצא את הקדוש ברוך הוא כותב תגים. שאלו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. ביר הגריז זצל, כי משה מצא את הקדוש ברוך הוא כותב תגים לספר תורה בכתב אשורי, בעוד שבידו היה ספר תורה בכתב עברי ללא תגים. שאלו משה, מי מעכב על ידך למסור לנו את התורה כעת בכתב האשורי עם תגים ולדור שם? ענה לו הקדוש ברוך הוא, כי תפקיד זה שמור לרבי עקיבא. שאלו משה, תן איפה את התורה לרבי עקיבא בכתב אשורי עם תגים? מדוע אתה נותן לי בכתב עברי? ישיב לו הקדוש ברוך הוא, כך עלה במחשבה לפניי. כל האמור מתבסס על דעת הסוברים שכתב אשורית לא נהג כלל עד לתקופת עזרא, אבל יש אומרים כי עוד לפני תקנת עזרא היו קיימים בעם ישראל שני הכתבים, כתב עברי וכתב אשורי, וספרי הקודש שנכתבו בשני הכתבים היו קדושים. עם זאת, כתב אשורי שהיה קדוש יותר לא היה מוכר לכלל הציבור, כי אם לחכמים ולסופרים בלבד שידעו להשתמש בו. לא זו בלבד, אלא שיש אף שכתבו, כי ייתכן שתפילין ומזוזות מעולם לא נכתבו בכתב עברי כי אם בכתב אשורי, ורק ספרי התורה נכתבו ברובם בכתב עברי. וכאשר עלה עזרא מבבל, הוא תיקן כי יחדלו להשתמש בכתב עברי ויכתבו בכתב אשורי בלבד. זו ההערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב לאיביו, נכנסים אנו לבית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יארע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם. בערב שבת קודש פרשת חוקת, על דפים עין ועין א' במסכת זבחים. נתמצת ונשנן בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על 9 שאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. נאמר בפסוק וחלב נבלה וחלב טריפה, שמותר אף למלאכת קודש, ומה שמזכיר הכתוב טריפה מיותר, שהרי הוא בכלל נבלה. הביאה הגמרא בזה כמה אבי אמינות שנדחו וכמה פירושים. לאבי אמינה הראשונה זה בא למעט שטריפה ששחטה מתמה ורק חלבת האור. דחתה הגמרא שהרי דרש רב יהודה בשם רב, וכי ימות מן הבהמה, מקצת בהמה מתמה ומקצת אינה מתמה, דהיינו שטריפה ששחטה. לאבי אמינה השנייה בא למעט חלב בהמה טמאה שמתמה, כיוון שאין במינה איסור טריפה. דחתה הגמרא שכמו בעוף טהור יש ללמוד מדכתיב וחלב נבלה, מי שאיסורו משום בל תאכל חלב נבלה, יצאה, התמעטה בהמת מאה שאיסורה משום מין טמא. לאו האמינה השלישית בא לרבות שחלב נבלת חיה תאורת האור, שלא תאמר שדווקא חלב נבלת בהמה תאורה שחלבה חלוק מבשרה לעניין אכילה, דהיינו חלבה אסור באכילה ובשרה מותר, חלקם הכתוב גם לעניין תומה, אבל חיה שחלבה כבשרה לעניין אכילה שאף חלבה מותר באכילה, אין בשרה חלוק מחלבה לעניין תומה, כמה שמלן שלא. דחתה הגמרא שוודאי חלב חיה טמא, שכמו שלמדו לעניין בהמה טמאה שחלבה מטמא משום שחלבה אינו חלוק מבשרה, כמו כן חיה אין חלבה חלוק מבשרה. ועוד דכתיב ואכול לא תאכלוהו, משמעות הכתוב שבא לתאר רק חלב אסור באכילה ולא חלב חיה שמותר באכילה. לאביי בא לרבות שגם חלב טריפה שנתנבלה טהור, שלא תאמר אוהיל וטמאה אסורה מחיים וטריפה אסורה מחיים, מה טמאה חלבת טמאה וטריפה חלבת טמאה. דחתה הגמרא א', אם כן גם לגבי אוף נאמר, שבה כתוב לרבות שאוף טריפה שמת מתמה בבית הבליה, שלא נלמד מאוף טמא שאסור מחיים ונבלתו אינה מתמה בבית הבליה. ב', שאין ללמוד מתמאה שלא היה לשעת כושר, אף טריפה מבטן אין ללמוד, ומכל מקום יש במינה בהמות שהיה להם שעת הכושר. לרב הזה בא לרבות שאיסור נבלה וטריפה חלים על איסור חלב שקדם להם, והיינו שאוכל חלב נבלה וטריפה לוקה גם משום נבלה וטריפה. והוצרח הכתוב להשמיענו דין זה בשניהם, שאילו נכתב רק נבלה היינו אומרים שחל רק על נבלה כיוון שהיא חמורה שמתמה, ואילו נכתב רק טריפה היינו אומרים שחל רק על טריפה כיוון שהיא חמורה שאיסורה חל מחיים, כמה שמלן שלא. והטעם שהוזכר פעמיים טריפה בנבלת עוף טהור לרבי מאיר, אחד למעט עוף קודשים שנשחט בעזרה שאינו מתמה בבית הבליה, השני למעט עוף טמא, שכיוון שאין במינות טריפה אינו מתמא, ואילו לרבי יהודה, אחד לרבות עוף טריפה שמתמא בבית הבליה, ב' למעט עוף קודשים שנשחט בעזרה, ועוף טמא נתמעט מנבילה. רבי מאיר מה לומד מהמילה נבילה, ששיעור אכילת נבילת עוף טהור שמתמא בבית הבליה בחזית, ואין ללמוד את הדין הזה ממה שכתבה התורה דין תומה בלשון אכילה, שפסוק זה בא ללמדנו ששיעור אכילת הכזית בכדי אכילת פרס, ואין אומרים שאויל ותאר, תומת נבילת עוף טהור זה חידוש שלא מצילו תומה שאין מתמה מחוץ לאדם ומתמה בבית הבליה, אם כן יתמה אף בשעה באכילתו יותר מכדי אכילת פרס, כמה שמלן שלא. תנו רבנן שנו חכמי בברייתא, כתוב בפסוק וחלב נבילה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה, זה בא ללמד שאין חלב בהמה טהורה מתמה משום נבילה, אבל חלב בהמה טמאה טמא, וכן מצינו ששחיטה מתארת מנבילה רק בבהמה טהורה ולא בטמאה. אין לומר שכוונת הכתוב לתאר חלב בהמה טמאה הוא כמו שמצינו שתהיה רק כתוב רק בנבילת עוף טמא ולא נבילת עוף טהור, שלכן הוסיף הכתוב טריפה ללמדנו שמדובר במי שיש במינת טריפה. חלב חיה נתמעט מדכתיב אכול לא תאכלו, מי שחלבה אסור באכילה ובשרה מותר, יצא חיה שחלבה ובשרה מותר באכילה. לרבי יוחנן דווקא בתמימים מתאר רבי מאיר מליקת טריפה, אבל בעלי מומים שאף לולי טריפותם אין מליקה שייכת בהם טמא. לרבי אלעזר אפילו בעלי מומים ואפילו אווזים ותרנגולים שאינם ראויים למזבח. הגלה רופא אמר עבדים אלה הבאי שאף שעריפתה אינה מתירתה באכילה, מתארתה מידי נבילה. וכן אמרו בדבי רבי ינאי שכיוון שכתוב בכפרה, דינה כקודשים שנשחטו שאין מתמים, ומה ששנינו בברייתא ואכול לא תאכלו, אין לי שאין מתמה אלא חלב שאסור באכילה ומותר בענה. חלב שור הנשכל והגלה רופא מניין, תלמוד לומר כל חלב. ואם נאמר שהגלה רופא תאורה, למה הוא צריך הכתוב לתאר את חלבה? צריך לומר דמאירי מדובר במתמה עצמה, שכיוון שלא נערפה ולא נשחטה, בשרה טמא. אבל חלבת האור אף שאסורה מהנאה. מכאן יש להוכיח כי רבי ינאי שגלה ערופה נאסרת בהנאה מחיים משעת ירידתה לנחל איתן. הסתפק רב ירמיה ערפו עז במקום עגלה האם היא מתאמה, ויש לומר דווקא אבזים ותרנגולים שממין עופות מליקה מתארתם, אבל עז שאינו ממין עגלה אין עריפה מתארתו או שמה, הועיל ועז ממין בהמה, כמו עגלה נחשב כמינה ועריפתו מתארתו. לאחר מכן התחלנו את הפרק השמיני של מסכת זבחים, פרק ששמו כל הזבחים. אמרה המשנה, כל הזבחים שנתערבו בחטאות המיתות או בשור הנסקל, אפילו התערבה אחת בריבו ימותו כולן. נתערבו הזבחים בשור שנאבדה בו אווירה, דהיינו שאימית אדם על פי עד אחד או על פי הבעלים רובה ונרבר מוקצה ונאבד, אתננו מחיר כליים וטריפה ויוצא דופן, יראו כולם עד שיסתאבו וימחרו, ויביא בדמי היפה שבהם קורבן אחר מאמין שנתערב. נתערבו הזבחים בחולין תמימים, ימחרו החולין לצורכי אותו אמין. נתערבו קודשים בקודשים אחרים, אם הוא מין במינו יאמר הכהן על כל זבח שמקריבו לשם יהוא ושם בעליו. מין שאינו מינו, כגון עולה בשלמים, יראו עד שיסתאבו וימחרו, ויביא קורבן אחד מכל מין בשווי של הזבח היקר שבתערובת, ויפסיד המותר מביתו. נתערבו בבכור במעשר שאין להם פדיון, יראו עד שיסתאבו ויקח מעות מביתו בשווי של הבהמה היקרה שבהם, ויאמר שהזבח שיתערב פדוי על מעות אלו, ויוכלו הבהמות שבתערובת כדין בחור ומעשר בעלי מומים. הכל יכולים להתערב חוץ מחטאת ואשם שניכרים זה מזה. שאלינו במשנה שחטאת מתה או שור הנסקל שנתערב בריבו זבחים כשרים ימותו כולם. ועוד שנינו שבהמה אסורה למזבח ואינה אסורה בענה שנתערבה בזבחים כשרים, יראו עד שיסתאבו. ובמסכת תמורה שנינו כעין הבבה השנייה. במסכת עבודה זרה שנינו דין איסורי הנאה שנתערבו בחול נקשרים. פרש רבה שבשם רב שימי שמשהו הוכפלו הדינים הללו, כיוון שבמשנתנו, בבבה הראשונה היא מלמדת שזבחים כשרים אינם מבטלים באמה אסורה שנתערבה בהם. אף שמחמת חומרה זו יפסיד הקדש את דמי כל הקורבנות. והמשנה בעבודה זרה מלמדת שחולים כשרים אינם מבטלים באמה אסורה שנתערבה. אף שאין בהתרת האיסור דבר מאוס. ולכן אין ללמוד מנתערב בקודשים שייתכן שינה בתהילים משום שמאוס למזבח להקריב איסור אף שבטל ברוב. וממשניות האלו אין ללמוד לפסולי המזבח שלא נאסרו בהנאה, כיוון שאיסורם קל. ולכך הוצרכו למשנה במסכת תמורה. ומה שהוצרכנו גם לבבא השנייה במשנתנו וגם למשנה במסכת תמורה, כיוון שבמסכת תמורה נשנה שנאסר אף במשהו, ובמשנתנו נשנה מהו תקנתם. ומהמשנה במסכת תמורה אין ללמוד את הדין הראשון של משנתנו, כיוון שנשנית ללמד שגם בשור הנסקל שהוא עבד גם לאדיוט אוסרים את כל התערובת ואינו בטל. זו התמצות והחזרה שלנו על דפים עין ועין א' במסכת זבחים, וכעת כדי להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה, נשיב על 9 שאלות לשינון סיכום והחזרה ששאלנו בסיום השיעור בערב שבת קודש, פרשת חוקת. שאלה הראשונה על דף עין הייתה, מניין אפשר ללמוד שחלב נבילת בהמה טמאה מטמא? והתשובה, מדכתיב חלב נבילה ואכול לא תאכלו, שמשמע שאין הפסוק מדבר, אלא במין שחלבו בלבד נאסר. שאלה שנייה, מדוע הוצרכה התורה להשמיענו גם בנבלה וגם בטריפה שחלים הם על איסור חלב? והתשובה, משום שאבא האמינה הייתה שהוא רק בנבלה משום שמתאמה, או רק בטריפה משום שאיסורה מחיים. שאלה שלישית, מהו שיעור אכילת נבלת העוף בכדי לתאמה בבית הבליה? והתשובה, בכזית בכדי אכילת פרס. שאלה רביעית, מה הדין לרבי מאיר במליקת עוף חולין, האם מתאמה בבית הבליה? והתשובה, לרבי יוחנן לא, לרב לזר לפי שיטת רשי כן, ולפי שיטת המפרש לא. שאלה חמישית, האם עגלה ערופה טמאה בתומת נבילה ומניין? והתשובה, אינה מתאמה, לפי שכתוב בכפרה כמו בקודשים. שאלה שישית, ממתי נאסרת עגלה ערופה בהנאה? התשובה, משעת ירידתה לנחל איתן. שאלה שביעית, מה הדין בזבחים שנתערב בהם שור הנסקל או שור שנאבדה בו עבירה? והתשובה, בשור הנסקל ימותו כולם, בשור שנאבדה בו עבירה יראו עד שיסתאבו וימחרו, ויביא בדמי היפה שבהן קורבן מאותו אמין שנתערב בהם. שאלה שמינית, מה הביאור זה יקרב לשם מי שהוא? והתשובה, לרשי שיומר הכהן על כל זבח לשם מי שהוא בעלה, ולתוספות תקנו בידין שלא יזכיר, והכוונה רק שהקורבן עולה לשם בעלה בכל מקום שהוא. והשאלה האחרונה, מה הדין כשנתערבו קודשים בקודשים מין בשאינו מינו? והתשובה, יראו עד שיסתאבו וימחרו, ויביא בדמי היפה שבהם ממין זה וגם ממין זה, וישלים את ההפרש מביתו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפים עין ועין א' במסכת זבחים בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת קודש פרשת חוקת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי לי קר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון י' א' בתמוז תשע"ח, עיקר בתורף העניין ולימוד הפינו היומי, הלא הוא דף עין ב' במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד מתחילתו של הפרק השמיני במסכת זבחים. פרק ששמו כל הזבחים, פרק שתחילתו בסוף דף עין, שלוש שורות לפני סוף הדף. אנחנו מתחילים ללמוד מן המילים הראשונות בתחילת הפרק, בתחילת המשנה הראשונה של הפרק השמיני, כל הזבחים שנתערבו בהטאות המיתות או בשור הנסכל, אפילו אחת בריבו ימותו. מן המשנה הזו הפותחת את הפרק השמיני של מסכת זבחים, כעת בסייעתא דשמיא גדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הפרק שלפנינו קרוי בלשון הראשונים פרק התערובות, לפי שכולו עוסק בדברים המותרים והאסורים שנתערבו זה בזה. תערובת בעלי חיים הקשרים והפסולים להקרבה, תערובת קורבנות, תערובת דברים המותרים והאסורים באכילה ובענה. המשנה הפותחת את הפרק השמיני עוסקת בבהמות קודשים הראויות להקרבה שנתערבו בבהמות שאינן ראויות להקרבה, באיזה אופן נפסלת כל התערובת ובאיזה אופן שייך פדיון. וכך אומרת המשנה בסוף דף עין, משנה הפותחת את הפרק השמיני. כל הזבחים הראויים להקרבה שנתערבו בחטאות המיתות, בבהמות הקדושות, בקדושת קורבן חטאת, שפסולות להקרבה ודינם במיתה, ואלו הם חמש החטאות שדינם במיתה. א', ולד הנולד לבהמת חטאת, ב', תמורת חטאת, בהמה שאמר עליה שתהיה תמורת חטאת, ג', חטאת שמתו בעליה ואין לה על מי לכפר, ד', חטאת שנאבדה ונמצאת בעלת מום והתכפרו בעליה בבהמה אחרת, ה', חטאת שעברה שנתה. הזבחים שראויים להקרבה שנתערבו בחטאות המיתות, בבהמות הקדושות בקדושת קורבן חטאת שפסולות להקרבה ודינם במיתה, אין הכוונה שהורגים אותם בכלי או בידו אלא מכניסם לבית ונועל בפניהם עד שימותו. כך אומר הרמב"ם בהלכות פסולי המוקדשים, אבל השיטה מקובצת מביא בשם ספרים אחרים שכן ממיתים אותם בידיים. או שנתערבו בשור הנסכל, שור שיש עליו עדים שהרג אדם ונגמר דינו בבית הדין להיסכל, שהוא אסור בהנאה. אפילו נתערבה בהמה אחת פסולה בריבו בעשרת אלפים בהמות כשרות, ימותו כולן, משום שבעלי חיים חשובים ואינם בטלים ברוב. יש חשש שמא יקריב את הבהמה הפסולה להקרבה. אי אפשר למכור את כל התערובת ולקנות בכסף בהמות אחרות ולחלל את קדושת הקורבנות עליהם, משום שקורבן תמים אינו יכול להיפדות, ואין להם תקנה בכך שנמתין עד שיפול בהם מום ואז יפדו אותם, משום שמעורבת בהם בהמה אסורה בהנאה שאסורה לעולם ולא מועיל לפדיון. ממשיכה המשנה ואומרת, נתערבו זבחים כשרים בשור הפסול להקרבה, משום שנאבדה בו עבירה, ואין ידוע מי מהם הכשר ומי מהם הפסול. דהיינו, ממשיכה המשנה ואומרת, או בשור שהמית את האדם והאידיאל כך הייתה על פי עד אחד או על פי הודעת הבעלים, שאז אין השור בסקילה ומותר בענה אלא שפסול להקרבה, כפי שלמדנו במסכת סנהדרין דף ב' עמוד א', שכמיתת הבעלים כך מיתת השור, כשם שמיתת הבעלים על פי שני עדים וסנהדרין כך מיתת השור אינה אלא על פי שני עדים וסנהדרין. או שנתערבו זבחים כשרים ברובע בשור שרבה אדם ונרבע, או בבהמה שנרבעה לאדם, או במוקצה בבהמה שיחדו הבעלים להקריבה לעבודה זרה ועדיין לא יקריבוה ולא ישתחוו לה, ונעבד, או בבהמה שעשו הבעליה עבודה זרה וישתחוו לה. וכן אם יתערבו הזבחים בבהמות שלא נפסלו להקרבה מחמת עבירה שנעשתה בהם אלא מטעמים אחרים, כגון שנתערבו באתנן בבהמה שנתנוה לזונה בשכרה ומחיר, או בבהמה שהחליפו התמורת כלב ששניהם פסולים להקרבה, כאן נאמר לו תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך, או שנתערבו הזבחים הקשירים בכיליים בבהמה שנולדה מתייש ורחל שפסולה להקרבה, ובטריפה או בבהמה טריפה הפסולה להקרבה, וביוצא דופן או בבלד בהמה שיוצא ממאי אמו דרך דופן הבהמה שפסול להקרבה, כי ייוולד דרשו חזל דרך לידה ולא שיצא דרך הדופן. בכל האופנים הללו, כיוון שהבהמות שנתערבו עם הזבח היו מותרות בהנאה לעדיות ורק מחמת הזבח המעורב בהם נאסרו, יראו בהמות התערובת עד שיסתעבו עד שיפול בהם מום, ולא תהיה בהמת הקודשים שבתערובת ראויה להקרבה, וימחרו. וכותב התפארת ישראל שימחקרו כל בהמה בפני עצמה כדי שידעו את שווי הבהמה שדמיה מרובים ביותר. ועל ידי כך תצא הבהמה של הקודשים המעורבת לחולין ויתפס קדושתה במעות. אבל לפני שנפל בהם מום אסור למוכרה, משום שבהמה תמימה שהוקדשה אסורה במחירה ואין לה פדיון. ויהיה מותר ליהנות מן התערובת. לאחר מכן ייקח הבעלים מעות כנגד שווי הבהמה שהיו דמיה מרובים ביותר, כי שמה היא הייתה הזבח, ויאמר, המעות שנתפסו בקדושת הזבח הרי מחוללים על המעות הללו, ויביא בדמי היפה שבהן, בדמי המעות המרובים הללו, יקנה קורבן מאותו המין שנתערב. דהיינו, אם התערבה בהמת עולה, יקנה בהמה ויקדישנה לעולה, ואם התערבה בהמת שלמים, יביא שלמים. אז עד עכשיו דיברה המשנה בתערובת זבחים עם בהמות הפסולות להקרבה. מעכשיו מביאה המשנה אופנים נוספים של תערובת זבחים עם בהמות כשרות להקרבה. האופן הראשון, התערבו זבחים בבהמות חולין תמימים הראויות להקרבה. דהיינו שנתערב זבח אחד עם בהמת חולין אחת, או שנתערב זבח אחד עם הרבה בהמות חולין. ולא ידוע מי בביניהם היא הבהמה שהוקדשה לקורבן, אם מכרו בהמות החולין שבתערובת לצורכי אותו המין. לאנשים הצריכים להקריב קורבן מאותו המין שיתערב, ויקריב הכהן כל קורבן וקורבן לשם בעליו. כגון, אם נתערב זבח אחד שהוא עולה בתשע בהמות חולין, ימכרו את כל תשע הבהמות של חולין לתשע אנשים הצריכים להקריב עולה, ויקריב הכהן כל קורבן וקורבן לשם בעליו. אבל אי אפשר למוכרם בדרך זו שיקחו כל בהמה בנפרד מן התערובת וימכרוה, שהרי בהמתו של רובן שהיא כבר קדושה מעורבת בהם, והיא הרי אינה יכולה להימחר. אלא יאמרו לתשע אנשים שיתנו דמים כל אחד בעד הבהמה האחת הנמצאת בתערובת, וכשיקריב הכהן את כל הבהמות יאמר על כל אחת ואחת שהוא מקריבה לשם בעליה. אבל אין צריך בעל הבהמות עצמו להקדיש את כל בהמותיו לשם אותו מין של קורבן שיתערף כגון עולה או שלמים, לפי שאין מחייבים אותו להקריב את כל בהמותיו, ולכן הוא אינו מחויב להקריבן אלא יכול למוכרן. אופן שני, אומרת המשנה, נתערבה בהמת קודשים של ראובן בבהמת קודשים של שמעון, אם הייתה התערובת מין במינו, כגון שנתערבה עולה בעולה, זה יקרב כשמקריב הכהן את בהמת האחת, יאמר שמקריבה לשם מישהו בעליה, וזה יקרב וכן כשמקריב את השנייה, יאמר שמקריבה לשם מישהו בעליה. אופן שלישי, אומרת המשנה, נתערבה בהמת קודשים בבהמת קודשים מין בשאינו מינו, כגון שנתערבה בהמת עולה בבהמת חטאת שאין מתן דמן ואימוריהם על המזבח שווה, ובאופן זה אין צריך לפרש שהיו בשתי בהמות של שני בני אדם, משום שדווקא באופן הקודם שמדובר במין אחד של קורבן, אם היו שתי הבהמות של אדם אחד, אין שום ספק בכך שיתערבו, ועל כוחך שמדובר בשני בני אדם, שהספק הוא כיצד יקריבם הכהן. אבל באופן זה ששתי הבהמות ממין זבח אחר, אפילו הם של איש אחד, יש את הספק איך ידע הכהן באיזה בהמה ייתן שתי מתנות, ובאיזה בהמה ייתן ארבע מתנות על גבי המזבח. אז כאמור, אי אפשר להקריב כל אחת מהם עד שיוודע מהי. יראו שתי הבהמות עד שיסתעבו, עד שיפול בהם מום, והמעות שיקבל המוכר תמורתם יתפסו בקדושת הקורבנות, ונמצא שבידיו מעות שעל חלקם נתפסה קדושת עולה, ועל חלקם נתפסה קדושת שלמים, ולכן צריך המוכר לקחת מעות אחרות מביתו כשיעור המעות שקיבל עבור הבהמה היפה ביותר, שמה היא הייתה של העולה וצריך להביא עולה אחרת כשיעורה, ויאמר, המעות שנתפסו בקדושת עולה בכל מקום שהם יהיו מחוללים על המעות האלו, ויצאו הראשונות לחולין, ונתפסו אלו תחתיהם. ויביא בדמי היפה שבהן, באותם דמים מרובים בהמה לקורבן ממין זה, ממין העולה, ושוב ייקח מעות אחרות מביתו כשיעור המעות שקיבל עבור הבהמה היפה ביותר, שמה היא הייתה של שלמים, ויאמר, המעות שנתפסו בקדושת שלמים בכל מקום שהם הרי מחוללים על מעות אלו, ויצאו הראשונות לחולין ונתפסו אלו תחתיהם. ובדמי היפה שבהן, באותם דמים מרובים יביא בהמה לקורבן ממין זה, ממין השלמים, ונמצא שיפסיד הבעלים את המותר, את המעות שאוסיף על שווי הקורבן השני מביתו. אופן רביעי, נתערבו זבחים כגון עולה או שלמים בבכור ובמעשר בהמה, האסורים במחירה ובפדיון גם אחר שיפול בהם מום, אלא הבכור נאכל הכהנים והמעשר בהמה לבעלים, ולהקריב את כל התערובת אי אפשר, משום שאם נתערבו עולות בבכור או במעשר, הרי העולות כולן כליל להשם, ואילו הבכור נאכל הכהנים והמעשר בהמה לבעלים. ואם מתערבו שלמים שיש בהם אכילה, הרי השלמים טעונים שתי מתנות שאין ארבע וסמיכה והבאת נסכים, ואילו הבכור והמעשר טעונים מתן דם אחד ואינם טעונים סמיכה והבאת נסכים. לכן יראו בהמות התערובת עד שיסתעבו, עד שיפול בהם מום, ויקח מעות מביתו ויאמר, כל מקום שנמצא זבח העולה או השלמים יהיה מחולל על מעות אלו, אבל למוכרם אחר שיפול בהם מום אסור, מחמת הבכור והמעשר המעורבים כאן שהם אסורים במחירה, ויצאו העולה או השלמים שבתערובת לחולין, ונמצא שחולין ובכור ומעשר מעורבים, ועתה יאכלו כל בהמות התערובת בקדושה כבכור וכמעשר. דהיינו שלא ישחטום ולא ימכרום באיטליז ולא ישקלום בליטרה. כך מבואר במסכת בכורות דף למד א' עמוד א', שחלוק דין פסולי המוקדשים מבכור ומעשר שנפל בהם מום, שפסולי המוקדשים הענאה מפדיונם הולכת להקדש, לפיכך לאחר שנבדו נשחטים ונמכרים באיטליז, ששם הם נמכרים ביוקר, ושוקלים אותם במשקל כדרך ששוקלים בהמות חולין, כדי שיעלה שוויים ויסתכר ההקדש בכך, מה שאין כן בבכור ומעשר שנפל בהם מום, שאין להקדש שום הנאה מהם, אלא שהבכור נאכל הכהנים והמעשר של הבהמה לבעלים, ומפני הנאת האדיוטות לא יתירו חכמים לזלזל בקדושתם, לפיכך לא ימכרו במקום שנמכרים בהמות חולין, ולא ישקלו במשקל כדרך שעושים בבהמות חולין אלא בעומד. שואל רשי, למה לא התירו חכמים למכור את כל התערובת באיטליז או לשוקלם בליטרה כדי שיעלה שווי הזבח המעורב וירוויח מכך ההקדש שיקנו הבעלים באותם דמים מרובים קורבן יקר יותר? מתרץ רשי שלא התירו חכמים לזלזל בקדושת פסולי הקורבנות, אלא באופן שהזלזול בקורבן הפסול יביא לרווח באותו סוג קורבן. אבל לזלזל בקורבנות אחרים כדי שיעלה שווי הקורבן הזה, לא התירו. מסיים את המשנה ואומר את הכל יכולים להתערב, כל סוגי הקורבנות שייך שיתערבו באופן שלא יהיה ניכר איזה הוא הקורבן ממין זה ואיזה הוא הקורבן ממין האחר, חוץ מן החטאת והאשם שבהם לא שייך את הערובת, לפי שניכר איזו החטאת ואיזו האשם, כי החטאת אינה באה מן העיל, ואילו האשם לעולם בא מן העיל. ואף על פי שאשם נזיר ואשם מצורה באים מן הכבשים, מכל מקום הם באים מכבשים סחרים, ואילו חטאת באה רק מן הקיבה. אבל חטאת בעולה ובשלמים יכולים להתערב, כגון סעיר חטאת נשיא שהתערב בסעיר עולת נדבה, וגם שלמים באים בין מן הזכרים ובין מן הנקיבות. זו היה המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השמיני, משנה שתחילתה בדף עין עמוד ב', וסיומה בדף עין א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה כל הזבחים שנתערבו בחטאות המיטות או בשור הנסכל, אפילו אחת בריבו ימותו כולם. מפשטות לשון המשנה משמע שמדובר בנתערב זבח אחד כשר בהרבה בהמות פסולות להקרבה. מקשה הגמרא, אם כן, מהי אפילו? מה זה לשון המשנה אפילו אחת בריבו? הרי כאשר רוב הבהמות דינם במיטה, יותר פשוט הוא שאף המיעוט תהיה במיטה. וכל שכן כשיש רוב גדול כריבו. ומה החידוש בכך? מתרצת הגמרא, אחי כאמר, כך כוונת התנא לומר, כל הזבחים הכשרים שנתערבו בהן בתוכם, הטעות המיטות או שור הנסכל, אפילו אחד פסול בריבו זבחים כשרים, ימותו כולן. ומעתה יש חידוש גדול בדברי המשנה, שאף על פי שהיו ריבו בהמות כשרות, הועיל והתערב בהם פסול אחד, דין כולם במיטה. והטעם, משום שהבהמה שדינה במיטה אינה בתעילה ברוב, ולפיכך אין שום תקנה לתערובת הזו, אלא במיטת כולם, כי להקריבם על גבי המזבח אי אפשר מחמת הבהמה הפסולה המעורבת בהם, ובראייה ופדיה גם כן אין להם תקנה, משום שמעורבת בהם בהמה אסורה בהנאה, ולדבר האסור בהנאה אין פדיון. מביאה הגמרא משניות נוספות שנשנה בהם כאין דין משנתנו, ודנה איזה חידוש יש בכל אחת מהן. מקשה הגמרא, מחידש לנו התנא במשנתנו, שפסול אחד שנתערב בהרבה קשרים פוסל את כולם? תנין אחד הזימנה, שנינו זאת פעם אחת במסכת תמורה דף כוח עמוד א', כל הבהמות האסורים לגבי מזבח שנתערבו בבהמות הראויות לגבי מזבח אוסרין אותם אפילו בכל שן בתערובת אחת פסולה באלף קשרות, כגון הרובה והנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן ומחיר וקיליים וטריפה ויוצא דופן שנתערבו באלף זבחים קשרים, כולם אסורים. ומאחר וכבר שנינו כן במסכת תמורה, מה באה תנה של משנתנו לחדש? מתרץ את הגמרא, אמר רב אשי, אמרית אלה שמעה תקמי דרב שימי, הקשיתי את הקושייה הזו לפני רב שימי והצריכן והשיב לי ששתי המשניות נצרכות. והיא מעטם, שאם היה רבי שונה לנו רק את המשנה במסכת תמורה והאמינה, הייתי אומר, מה שהחמירו חכמים ואמרו שבתערובת קודשים אין דין ביטול, אני מי לדברים אלו דווקא, כשנתערבו בהם בהמות האסורות רק לגבוה, כרובע ונרבע שאסורים בהקרבה ומותרים בהנאת אדיוט. לפיכך אסרו חכמים את כל התערובת, ואמרו שיראו הבהמות עד שיפול בהם מום ויפדו, ויהיו כל הבהמות שנבדו מותרים לאדיוט. אבל כאשר נתערבו בהם בהמות האסורות גם לאדיוט, כמו חטאות המיטות ושור הנסכל האסורים בהנאה שאין להם תקנה בראייה ופדיעה, אימה לא, שמה תאמר שלא יחמירו חכמים בתערובת זו שימותו כולם, אלא יתבטל האיסור הנאה ברוב זבחים כשרים ויראו ויפדו. לפיכך באה משנתנו להשמיענו שגם באופן זה אין האיסור בטל ברוב וכולם ימותו. ואם הייתה נשנית רק משנתנו ולא המשנה במסכת תמורה, אבי אמינה, הייתי אומר, הני, חטאות המיטות ושור הנסכל הוד אינם בתהילים ברוב, משום די איסורי הנאה נינו, ובדבר האסור גם באיסור הנאה לאדיוט החמירו חכמים יותר. אבל הני, רובע ונרבע וכיוצא באילו השנויים במסכת תמורה שאינם אסורים בהנאה לאדיוט, אימה לא, שמה תאמר שלא החמירו בהם חכמים שיאסרו את כל התערובת אלא יתבטלו ברוב. לפיכך צריך גם את המשנה במסכת תמורה להשמיענו שגם בהמות שאינם אסורות בהנאה אינם בתהילות ברוב. שואלת הגמרא, כיצד אפשר לבאר שהמשנה במסכת תמורה נצריכה להשמיענו שדברים שלאו איסורי הנאה נינו, שאינם אסורים בהנאה כרובע ונרבע אינם בתהילים ברוב, להתירם בהקרבה? התנה לי, הרי כבר שנה זאת התנה בהמשך משנתנו. ותרץ את הגמרא, מי קטני בכמה? האם בהמשך, כשמדברת המשנה לדברים שאינם אסורים בענה, היא מפרשת בכמה הם אוסרים את התערובת? וכיוון שלא התפרש במשנה בכמה הם אוסרים, ייתכן שהם אוסרים אותם רק במאה כסיעת תרומה שנפלה למאה סעין של חולין, או רק במאתיים כסיעה אורלה שנפלה למאתיים סעין של חולין. הרי את זה שהם אוסרים בכל שאין התם קטני, נאמר שם במסכת תמורה ולא במשנתנו, ולכך נצריכה המשנה במסכת תמורה. בקשה הגמרא, מאחר ובמשנה במסכת תמורה נשנה גם הדין שבהמות שאינן אסורות בהנאה לא בתהילות, וגם את השיעור שבו הן אסורות, ונתנהה שישנו את המשנה במסכת תמורה בלבד ולא באיה, ולא צריך להשמיע את הדין הזה בהמשך משנתנו. תרץ את הגמרא, תקנת יצטריך אלי. המשך המשנה נצריכה כדי להשמיעינו מהי התקנה שישנה לתערובת הזו, כפי ששנינו, יראו עד שיסתאבו ויפדו. חוזרת הגמרא למה שביארה לעיל בחידוש משנתנו, ומקשה שכבר מצינו חידוש זה במשנה נוספת. מקשה הגמרא, כיצד פירשו לעיל שהחידוש ברישה של משנתנו שלא יקלו חכמים, גם באופן שהבהמה שהתערבה אסורה בהנאה להדיות ומחמתה ימות וכל הבהמות שבתערובת, הלא דהדיות שבהמה אסורה בהנאה להדיות אוסרת את כל התערובת נע מיתן עלי. גם כן שנינו כבר במסכת עבודה זרה בדף עין דלת עמוד א', שם נאמר ואילו דברים אסורים בהנאה ואוסרים את התערובת בכל שן, כגון יי נסך ועבודת כוכבים, ומאחר וכבר שנינו כן במסכת עבודה זרה, אז מה חידש התנה במשנתנו? מדרץ את הגמרא, צריך גם את המשנה במסכת עבודה זרה וגם את משנתנו. דהי מעטם. אם הייתה נשנית רק המשנה במסכת עבודה זרה ואמינה, היינו אומרים שלא יחמירו חכמים לאסור את כל התערובת, אלא במקום שההפסד הוא רק להדיות. כמו שם שנתערב יין נסך ביין חולין. אבל באופן המובא במשנתנו שנתערב האיסור הנאה בזבח, ויש בכך הפסד לגבוה, אימה לא, שמה נאמר לא יחמירו חכמים, דנפסידינו לכולו. שיפסידו את הכל אלא יעשו תקנה שיתבטל איסור ההנאה בבהמות הקודשים, ולאחר מכן יראו כל הבהמות עד שיפול בהם מום ויפדו, ובכסף הפדיון יקנו בהמות לקורבן מאותו אמין שבתערובת. לפיכך השמיעתנו המשנה אצלנו, שגם במקום שיש הפסד לגבוה, לא מועיל ביטול. ואם מאחה אם הייתה נשנית רק משנתנו אבי אמינה, היינו אומרים מה שיחמירו חכמים שלא יועיל ביטול, אני מילי זה דווקא בתערובת של קודשים. דמייס, מאוס להקרבה, כי מאוס להקריב בהמות להשם, כשמעורבת בהם בהמה אסורה בהנאה. אבל בתערובת של חולין דלא מייס, שלא שייך הטעם של מיוס, אימה, השם הנאמר שאיסורי הנאה ליבט לי ברובה, התבטלו ברוב. לפיכך גם המשנה במסכת עבודה זרה צריך אותה כדי להשמיעינו שאף איסורי הנאה שהתערבבו בחולין, אינם בתהילים אפילו בריבו. אם כן לסיכום, הרי ששל משנתנו נצרכת להשמיעינו, שגם במקום שיש הפסד להקדש ואין שום תקנה לתערובת לא בהקרבה ולא בראייה ופדיעה, יחמירו חכמים שלא יהיה ביטול ברוב. המציעת של משנתנו נצרכת להשמיענו שדברים האסורים לגבי מזבח שנתערבו בזבחים, יש תקנה לתערובת על ידי ראייה ובדיעה. המשנה במסכת תמורה נצרכת להשמיענו שאיסורי מזבח שנתערבו בזבחים כשרים אפילו אחד בריבו, כל התערובת נאסרת ואסור להקריב את הבהמות על גבי המזבח. והמשנה במסכת עבודה זרה נצרכת כדי להשמיענו שגם בחולין כשנתערבו איסורי הנאה בדברים אחרים, כל התערובת נאסרת. מבררת הגמרא, מדוע בהמות האסורות בהקרבה שהתערבו בזבחים אינם בתהילים ברוב? שואלת הגמרא, מדוע מבואר במשנתנו שכשנתערבו בהמות האסורות בהקרבה ברוב זבחים, כל התערובת אסורה, וניבטלו הבהמות האסורות בהקרבה ברובה, כשם שבכל תערובת איסור והיתר, האיסור בטל ברוב, ודין ביטול ברוב למידים ממה שאמרה התורה אחרי רבים להטות. נסה הגמרא לתרץ וכי תימה, ואם תאמר שיחמירו בהם חכמים שלא יתבטלו משום שבאמות חשיבי, לפי שיש בני אדם שמקפידים למוכרן במניין מדוקדק ולא בעומד, לא בהערכה, או את כל העדר יחד ומחמת חשיבותן לא בטלי, אז אניחה למען דאמרתם, אז זה שייך לדעת הסובר שבמשנה המובאת לקמן בדף עין בית עמוד בית, כל שדרכו להימנות שנינו. שכל דבר שהרבה בני אדם מקפידים למוכרו אחד אחד על פי מניין, אף שיש בני אדם שאין מוכרים אותו במניין אלא בעומד או במשקל, הרי הוא חשוב ואינו בטל. שלפי זה שייך לומר שגם בהמות אינן בתהילות ברוב, משום שהרבה בני אדם מקפידים למוכרם דווקא במניין, אף שיש בני אדם שאינם מקפידים למוכרם במניין אלא מוכרים עדר שלם יחד, או מוסיפים ללוקח מעט יותר כנגד מעותיו. אלא למאן דאמר לדעת הסובר את שדרכו להימנות שנינו, שבמשנה בסמוך שנינו רק דברים שאינם בטעילים ברוב משום, שהכל מוכרים אותם במניין ולא במשקל או בעומד, אבל דברים שיש בני אדם שמוכרים אותם גם בעומד בטעילים ברוב, מה יקל למימר? הרי בהמות אינן נמכרות רק במניין, אלא גם על ידי עומד או על ידי מכירת עדר שלם. ואם כן, מדוע אינן בטעילות ברוב? והגמרא מביאה את המשנה שעליה נחלקו האמוראים, האם כל שדרכו להימנות שנינו בה, או את שדרכו להימנות שנינו בה. לתנן, כך שנינו במשנה במסכת אורלה פרק ג' משנה ו', משהיו לו חבילי טלטן, חבילות של מין קטניות שמשתמשים בו כתבלין למתק את הקדירה, והחשיבות של הטלטן מחמת היותו תבלין, ושנינו במסכת חולין דף צזיזיין עמוד ב', שתבלין אפילו באלף אינו בטל. ובמסכת ביצה דף למתחת עמוד ב' שנינו, שהטעם משום שתבלין עשוי ליתן טעם בקדירה וטעם אינו בטל ברוב. ואילו רשו בסוגייתנו כותב שהחשיבות של טלטן היא מחמת שטעם העץ שווה לפרי. אם כן, מי שהיו לו חבילי טלטן של כלי הקרם שאסורים בהנאה מחמת שנזרעו בקרם באיסור כליים, ידליקו, משום שנאמר בכלי הקרם, ספר דברים, פרק חב ב' פסוק ת', לא תזרע כרמך כליים, פן תקדש המלאה הזרע. ודרשו חכמים במסכת קידושין דף נ"ו עמוד ב', פן תוקדש, פן תוקד אש, כלומר שציוותנו התורה, שלא לזרוע כליים, פן תיאסר התבואה בהנאה ויצטרך לשורפה. נתערבו חבילי הטלטן הללו באחרים בחבילי טלטן של היתר, ואחר כך נתערבו כל החבילות של הטלטן האחרים האסורות והמותרות בחבילי טלטן של היתר, אחרים, כולן כל חבילות הטלטן ידליקו, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים יעלו, יתבטלו חבילות הטלטן האסורים באחד ומתיים. דהיינו שאם יש ביתר שיעור 200 כנגד אחד של איסור, שזהו שיעור המועיל לבטלו, אז כל התערובת מותרת. ושיעור זה של אחד ב-200 הוא מדרבנן, אבל מן התורה בטל האיסור ברוב. ובמסכת אורלה שנינו שתרומה שהתערבה בחולין, מתבטלת מדרבנן רק כשיש 100 בחולין כנגד התרומה. ואילו אורלה וכלי הקרם שהתערבו בהתר מתבטלים מדרבנן רק כאשר יש 200 בהתר כנגד האיסור. והטעם שהחמירו חכמים שתהיה תרומה בתהילה במאה, מובא בספרי על פרשת קורח, שהסמיכו חכמים את דבריהם על הכתוב לגבי תרומת מעשר, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם, מכל חלבו את מקדשו ממנו. דהיינו שאותו שיעור המחויב בהפרשת תרומת מעשר שהוא אחד ממאה, שהרי מעשר ראשון זה עשירית מן התבואה וממנו מפריש הלוי, אחד שהוא עשירית לתרומת מעשר, נמצא שהתרומת מעשר היא אחד ממאה, כל זמן שהוא נמצא בתוך התבואה הוא אוסרה, ולכך אם יחזור ויפול שוב לתוך החולין, הרי הוא מקדשו כלומר אוסרו. עוד נתבהר בתלמוד הירושלמי שהלימוד שכלי הקרם אינה בתהילים ברוב, זה מביקורים או מתרומה שנאמר בהם, מלאתך ודמחה לא תאחר. וכן בכלי הקרם נאמר פן תקדש המלאה הזרע. ודרשו חכמים מלאה מלאה בגזירה שווה. כשם שתרומה וביקורים אינם בתהילים ברוב, כך כלי הקרם אינם בתהילים ברוב. ואורלה למידים מכלי הקרם לפי ששניהם אסורים בהנאה. שואל הירושלמי, מאחר ולמידים כלי הקרם את תרומה, למה לא נאמר שכשם שהתרומה בתהילה במאה, כך כלי הקרם יתבטלו במאה? הוא מתרץ שחלוק האיסור של כלי הקרם מתרומה, שהתרומה אסורה באכילה ומותרת בהנאה, ואילו כלי הקרם אסורים גם בהנאה. ולפי שכפל הכתוב את איסורו, כפלו חכמים את שיעור ביטולו, דהיינו אחד ב-200. ובמסכת פסחים בדף ממחית עמוד ב' מביאה הגמרא ברייתא שלמדה את שיעור ה-200 ממה שנאמר בספר יחזקאל, ושא אחת מן הצאן מן ה-200 ממשקי ישראל למנחה. דהיינו שמותר להביא יין לנסחים מבור שיש בו יין של אורלה, ויש בה יתר 200 כנגד האיסור. כותב רש"י שאין כוונת הברייתא לומר שזה המקור העיקרי לדין הזה, שהרי בספרי מובא לימוד טוב יותר לכך, אלא שכוונתה לומר שגם בפסוק הזה יש קצת רמז לדין הזה. אם כן, זה המקור לכך שחכמים קבעו שצריך שיעור הביטול פי 200. אם כן, נחזור על המקרה שהביאה הגמרא מן המשנה במסכת אורלה. מי שהיה לו חבילי טלטן של כלי הקרם ידליקו, ואם נתערבו חבילי הטלטן הללו באחרים בחבילי טלטן של היתר, ואחר כך נתערבו כל חבילות הטלטן האחרים האסורות והמותרות בחבילי טלטן של היתר אחרים, כולם כל חבילות הטלטן ידליקו, אליהם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים יעלו, יתבטלו חבילות הטלטן האסורים באחד ומתיים, דהיינו שאם יש ביתר שיעור 200 כנגד אחד של איסור, שזה שיעור המועיל לבטלו, אז כל התערובת מותרת. ואף על פי שבאופן זה נשאר אותו ספק, שהרי אותם חבילות טלטן אסורות שנפלו בתחילה לחבילות של היתר נפלו עכשיו שוב יחד עם החבילות המותרות לעוד חבילות טלטן של היתר, ואין זה ספק ספיקה, כי ספק ספיקה שייך רק באופן שנפלו חבילות טלטן של איסור לתוך חבילות טלטן של היתר, ומתוך התערובת נפלה חבילה אחת לתוך חבילות טלטן אחרות של היתר. באופן זה התערובת השנייה מותרת משום שיש להסתפק האם החבילה שנפלה מן התערובת הראשונה הייתה חבילה אסורה או מותרת, וגם על הצד שהייתה אסורה שם החבילה שמרים כעת מן התערובת השנייה היא של היתר. אבל כאשר נפלו כל החבילות המותרות והאסורות לתוך חבילות נוספות של היתר, אותו ספק שהיה בתערובת הראשונה ישנו גם בתערובת השנייה. ומכל מקום מחדש רבי מאיר בזה, שעל אף שיש כאן שתי רוב של היתר, רוב אחד היה בתערובת הראשונה ורוב שני ישנו בתערובת השנייה, והיה מקום לומר שגם אם לא הקלו חכמים, כשיש רוב אחד של היתר, אז כשיש שני רוב של היתר הקלו, כמה שמלן שגם כשיש שני רוב של היתר לא הקלו חכמים, וכל התערובת אסורה. זה כאמור דעתו של רבי מאיר, אבל חכמים אומרים יעלו יתבטלו חבילות הטלטן האסורים באחד ומתיים. מסבירה הגמרא בטעמו של רבי מאיר שסבר שלא מועיל ביטול, משום שהיה רבי מאיר אומר כל שדרכו להימנות, כל דבר שדרכו להימחר במניין אחד אחד, הרי הוא מקדש, הרי הוא אוסר את כל התערובת ואינו בטל. ולכך, אף טלטן, כיוון שדרכו להימחר במניין, אינו בטל. וחכמים אומרים, אינו מקדש, אלא שישה דברים בלבד. אין דבר איסור אוסר את כל התערובת, אלא שישה דברים השנויים במסכת אורלה פרק ג' משנה ז', שהם דברים חשובים ביותר ולפיכך אינם בתהילים. רבי עקיבא אומר שישנם שבעה דברים חשובים ביותר שאינם בתהילים. והילו הן ששת הדברים החשובים שאינם בתהילים לעולם כדברי חכמים. א', אגוזי פרח, אגוזים הבאים ממקום שנקרא פרח. תוספות והרש כותבים שפרח זה מלשון נפרח, דהיינו שהם אגוזים שקליפתן רכה שנפרחים ביד. כאמור, בשיר השירים אל גינת אגוז ירדתי, נמשלו ישראל לאגוז שיש בו שלושה מינים, ואחד מהם הוא אגוז פרח שנפרח מעצמו. ב' ורימוני בעדן, רימונים הבאים ממקום ששמו בעדן. ג' וחביות סתומות, שיש בתוכם יין ושמן של אורלה, או כלי הקרם. אבל אם היו חביות פתוחות, הרי הם בתהילות במתיים, לפי שכשהן פתוחות, אין להם חשיבות. אבל אם היה בתוכם יי נסך, כותבים תוסות לאל בדף עין בית עמוד א', דיבור המתחיל אלה, שיתכן שהחמירו חכמים לאסור את כל התערובת לעולם, אפילו אם היו החביות פתוחות, משום שחמורה עבודת כוכבים יותר משאר איסורים, שמתמת ותופסת את דמיה. אילו תוסות במסכת עבודה זרה דף עין דלת עמוד א', כותבים שחביות פתוחות שיש בהם יי נסך בתהילות ברוב. הדבר החשוב, הרביעי, שאינו בטל ברוב, וחילפי תרדין, עלים של תרדים. היי וקלחי כרוב הגדלים בארץ ישראל שהם גדולים כאילן, כמבואר במסכת כתובות דף קוף יהודה לפעמוד ב' וחשובים ביותר. הדבר השישי הוא דלעת יוונית הגדלה בארץ יוון. רבי עקיבא מוסיף על ששת הדברים הנזכרים אף כיכרות של בעל הבית שהם גדולים וחשובים, אבל כיכרות של נחתום קטנות הם ואין להם חשיבות. והתפארת ישראל כותב שהמעלה של כיכרות של בעל הבית היא שמכיוון והם שלו הוא מתקנם יפה יותר מהנחתום. מסיים את המשנה, ששת הדברים הנזכרים אינם אוסרים את תערובתם באיסור אחד, אלא הראוי לאורלה אורלה, דבר ששייך בו איסור אורלה אוסר את תערובתו משום אורלה, והם אגוזי פרח ורימוני בעדן וחביות של יין סתומות. הראוי לכלי הכרם, כלי הכרם, דבר ששייך בו איסור כלי הכרם אוסר את תערובתו משום כלי הכרם, וחביות סתומות, הלפי תרדין, כלחי כרוב, דלעת יוונית וכיכרות של בעל הבית. ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביאור שיטת רבי מאיר. ואיתמר עלה נאמר על המשנה הזו, רבי יוחנן אמר, את שדרכו להימנות שנינו בדבריו של רבי מאיר. דהיינו, שרבי מאיר שסבר שגם חבילות טלטן נוסרות את כל התערובת, אינו סובר שכל הדברים האסורים שיש שמוכרים אותם במניין, אוסרים את כל התערובת ואינם בטלים ברוב. אלא רק דברים שכולם מקפידים למכור אותם במניין שלהם יש חשיבות והם אינם בטלים ברוב. וכותב התפארת ישראל שדי בכך שברוב הפעמים מוכרים אותם במניין ולא צריך שימכרום לעולם רק במניין. ורבי שמעון בן לקיש אומר כל שדרכו להימנות שנינו בדבריו של רבי מאיר. דהיינו שרבי מאיר סובר שכל דבר שהרבה מוכרים אותו במניין, אפילו אם ישנם אנשים שאינם מקפידים למוכרו במניין, אינו בטל ברוב. וחכמים סוברים שטלטן בטל ברוב משום שרק ששת הדברים שנמנו לאל שהם דברים חשובים מאוד בפני עצמם, אינם בתהילים. ולכאורה זו מחלוקת במציאות. שלדעת רבי יוחנן חבילי טלטן כולם מקפידים למוכרם רק במניין, ולדעת ריש לקיש שיש בני אדם שמוכרים אותם בעומד או במשקל. ולכן סבר ריש לקיש שאם לרבי מאיר הם אינם בתהילים, משמע שסבר שכל דבר שנמכר במניין אינו בטל. התוספות הישנים במסכת יבמות דף פ"א עמוד ב' מקשים על ריש לקיש, מניין לו שלדעת רבי מאיר כל דבר שדרכו להימנות אוסר? הרי רבי מאיר דיבר בחבילי טלטן, וחבילי טלטן כולם מקפידים למוכרם רק במניין, והוא מתרץ שריש לקיש סבר שמזה ששנה התנה ואמר שהיה רבי מאיר אומר כל שדרכו להימנות שנינו, משמע שרצונו לומר שלא רק בחבילי טלטן הנמכרים רק במניין החמיר רבי מאיר ואמר שמקדשים, אלא בכל דבר שנמכר במניין מחמיר רבי מאיר וסובר שמקדש. והסיבה שנחלקו רבי מאיר ורבנן בחבילי טלטן שהם בכלל את שדרכו להימנות ולא בשאר דברים שהם בכלל כל שדרכו להימנות, היא משום שחבילי טלטן של כלי הכרם איסורם רק מדי רבנן, משום שמהתורה נאסרו רק קנבוס ולוף, ולכן נקטו חבילי טלטן להשמיענו, שאפילו שאיסורה מדי רבנן אינם בתהילים. ולרב יוחנן שאמר שדעת רבי מאיר שאת שדרכו להימנות מקדש, הטעם שחזר התנה ואמר שהיה רבי מאיר אומר, הוא כי לולי זה היינו אומרים שרק בחבילי טלטן האסורים מדי רבנן, סבר רבי מאיר שרק את שדרכו להימנות מקדש. אבל בדברים האסורים מן התורה, אפילו כל דבר שדרכו להימנות מקדש. או היינו אומרים שדווקא חבילי טלטן האסורים בהנאה מקדשים את התערובת. אבל שאר דברים שאינם אסורים בהנאה, לא מקדשים את התערובת. לכן חזר התנה ואמר, כלל, שהיה רבי מאיר אומר, שאת שדרכו להימנות מקדש, בין באיסור תורה, בין באיסור דרבנן, בין דברים האסורים בהנאה, ובין בדברים שאינם אסורים בהנאה. עכשיו חוזרת הגמרא לבאר את השאלה שפתחה בה, מדוע לא בתהילים הבהמות הפסולות בזבחים הקשרים. אניחא לריש לקיש הסובר שכל דבר שדרך הרבה בני אדם למנותו אינו בטל. לפיכך, אף בהמות שרגילים הרבה למוכרם במניין אינן בטלות. אלא לרבי יוחנן הסובר שרק דבר שדרך כולם למנותו אינו בטל, מה איכא למימר? הרי בהמות אין דרך כולם למוכרם במניין, ואם כן מדוע אינן בטלות? מיישבת הגמרא אמר רב פאפא, היי תנא, תנא של משנתנו, תנא דליטרא קציותו, הוא התנא המובא בברייתא של ליטרא קציות, ולכמן יבואר שזה רבי יהודה בשיטת רבי יהושע, דאמר, כל דבר שיש בו, ששייך בו מחירה על פי מניין, אגם שרוב בני אדם מוכרים אותו על פי עומד או משקל, אפילו בדרבנן, בדבר שאיסורו רק מדרבנן, אם נתערב בהתר, לא בטיל. וכל שכן בדאורייתא, בדבר שאיסורו מן התורה אם נתערב בהתר, אינו בטל, משום שיש לו חשיבות בכך שפעמים מוכרים אותו במניין. ומסביר רש"י שישנם שלוש דרגות. א', דברים שהם בכלל עת שדרכו להימנות שכולם מוכרים אותו במניין. ב', דברים שהם בכלל כל שדרכו להימנות שהרבה מוכרים אותם במניין. ג', דברים שהם בכלל דבר שיש בו מניין, שמעט מוכרים אותם במניין. ואילו מדברי התוספות בדיבור המתחיל רבי מאיר אומר, נראה שליטרקציות זה בכלל כל שדרכו להימנות וכמו חבילי טלטן הנזכרים לעיל. כך גם כותב הרשב"א שעיגול וחתיכה הם מהדברים הנמכרים ברוב הפעמים במניין ורק לעיתים נמכרים בלא מניין. הביאה הגמרא את התנא הסובר שכל דבר שיש מעט שמוכרים אותו במניין אינו בטל. דתניא, כך שנינו בברייתא. ליטרקציות, משקל ליטרה של תאנים מיובשות של תרומה המקוצעות באזמל, שדרסה על פי עיגול, כלי עגול המיוחד לדריסת התאנים ודיבוקם יחד, ועל שם הכלי נקראו עיגולי דבילה, כשבאים למוכרם מפריד את החתיכות של הדבילה ומוכרם על פי משקל של ליטרה, והדורס לא ערב את ליטרה התרומה עם מה שהיה בעיגול, אלא מעל התאנים היבישות של חולין הניח את התאנים היבישות של התרומה ודרסם, ובאותה שעה היו ניכרות לעין, ועתה נתערב עיגול זה בעיגולים אחרים של קציות חולין, אינו יודע באיזה עיגול דרסה את ליטרה התרומה, וכן באופן שדרס את התרומה על פי חבית, ואינו יודע באיזה חבית דרסה, וכן באופן שדרס על פי כברת, כלי גדול המחזיק 40 שעה במידת לח, מידות רטובות, וקוריים במידת יבש, ואינו יודע באיזה כברת דרסה. בשלוש האופנים הללו נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בשיטת רב לזר ורבי יהושע. ובהמשך תבאר הברייתא מדוע הוצרכו שלושת הדוגמאות הללו. אם כן, בשלושת האופנים הללו נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בשיטת רב לזר ורבי יהושע. רבי מאיר אומר שרבי אליעזר אומר, מאחר ויחד עם כל הליטראות שבשולי כל עיגול ועיגול וכל חבית וחבית ישנם 100 ליטראות של חולין כנגד הליטרה של התרומה, אף על פי שידוע שלא נתערבה ליטרה תרומה בליטראות התחתונות, והיה מקום לומר שהועיל ואינם בכלל הספק, לא הצטרפו לבטל את האיסור. מכל מקום, אנו רואים את הליטראות העליונות שבכל עיגול או חבית או כברת, כאילו הן פירודות מהליטראות התחתונות שבו, ואינן מונחות זו על גב זו, אלא מונחות בערבוביה. והליטראות התחתונות מצטרפות לליטראות העליונות להיות 100 כנגד התרומה, ומעלות ומבטלות את העליונות האסורות. רבי אליעזר סבר שמאחר ותרומת פירות אינה אלא מדרבנן, כיוון שמהתורה אינו חייב בתרומה אלא דגן תירוש ויצר, לפיכך הכלו חכמים בתערובת דרבנן שנחשיב את כל הליטראות כאילו הן מעורבות, ואז יכולות גם הליטראות התחתונות להצטרף לבטל את הליטרה של תרומה. שואלים תוספות בדיבור המתחיל והתחתונות, אם הכלו רבנן בתערובת דרבנן שנחשיב גם את מה שלא היה בכלל הספק כאילו מעורב, מדוע שנינו במסכת תרומות פרק ד' משנה ט' שתאנה לבנה של תרומה שהתערבה בתאנים לבנות ושחורות של חולין, השחורות מותרות והלבנות אסורות, ולמה לא הצטרפו התאנים השחורות ללבנות כדי לבטל את התאנה הלבנה של תרומה שנפלה, כמו אצלנו בליטרה קציות מצטרפות הליטראות התחתונות עם העליונות לבטל את הליטרה של התרומה? מתרצים התוספות שאינו דומה תאנים שחורות ולבנות לליטרה קציות, משום שבתאנים שחורות ולבנות השחורות לא יכולות להיות לעולם בכלל הספק, כי הן ניכרות ומובדלות מהלבנות, והתאנה האסורה הייתה לבנה ולא שחורה, מה שאין כן בליטרה קציות, שרק בגלל שאנו יודעים שאת הליטרה של התרומה דרס מעל החולין, אין התחתונות בכלל הספק. אבל אם יתערבו כל הליטראות, לא נוכל לדעת מי היו התחתונות שלא היו בכלל הספק, ומי היו העליונות. ומשום כך, גם כשאינם מעורבות, הכלו חכמים להחשיבם כאילו הם מעורבות. אז כאמור, רבי מאיר אומר שרב לזר אומר שמאחר ויחד עם כל הליטראות שבשולי כל עיגול ועיגול וכל חבית וחבית, ישנה 100 ליטראות של חולין כנגד הליטרה של התרומה, אף על פי שידוע שלא נתערבה הליטרה תרומה בליטראות התחתונות, והיה מקום לומר שאויל ואינם בכלל הספק לא יצטרפו לבטל את האיסור, מכל מקום אנחנו רואים את הליטראות העליונות שבכל עיגול או חבית או כברת, כאילו הן פרודות מהליטראות התחתונות שבו ואינם מונחות זו על גב זו, אלא מונחות בערבוביה, והליטראות התחתונות מצטרפות לליטראות העליונות להיות 100 כנגד התרומה, ומעלות דיינו מבטלות את העליונות האסורות. רבי יהושע אומר, אם יש בתערובת העיגולים 100 פומין, 100 פיות של עיגולים, עליונו של העיגול, ובהם קציות של היתר מלבד אותו פה עיגול שבו נדרסה התרומה, יעלו, יתבטלו הקציות של התרומה באותם קציות של חולין הנמצאות בפי שאר העיגולים, ואם לא, ואם אין שם 100 עיגולים, כל הפומין של העיגולים הנמצאים בתערובת אסורים, לפי שכל פי עיגול בספק שמה בו נדרסה התרומה, ואין הליטראות התחתונות מצטרפות לעליונות לבטל, לפי שאינם בכלל הספק. אולם השוליים של כל העיגולים מותרים, משום שוודאי לא נתערבה בהם הליטרה של תרומה. ואף על פי שכל עיגול ועיגול עומד בפני עצמו ואין זו תערובת בלולה, ואם כן איך יבטלו הליטראות שבפי 100 עיגולים את האיסור? מכל מקום, כיוון שכל העיגולים בכלל הספק שמה בהם נדרסה התרומה, הרי הם מצטרפים לבטל את האיסור. כך מסביר הרשב"א. ואילו השיטה מקובצת כותב, שמאחר ומן התורה אחד בטל בשניים, ורק מדרבנן צריך 101 כנגד האיסור, לכך הקלו רבנן ואמרו שיצטרפו כל הפומין כדי לבטל את אותה ליטרה של תרומה. רבי יהודה אומר, לא זו המחלוקת בין רב לזר לרבי יהושע. אלא שרבי אליעזר אומר, אם יש שם 100 פומין מלבד אותו פה עיגול שבו נדרסה התרומה, יעלו, יתבטלו קציות התרומה בהם. ואם לא, ואם אין שם 100 עיגולים, כל הליטראות הנמצאות בפומין אסורין, והליטראות התחתונות מותרות. רבי יהושע אומר, אפילו יש שם 300 פומין של חולין כנגד פיה של תרומה, לא יעלו ויבטלו קציות התרומה בהם. משום שליטרה קציות יש שמוכרים אותם במניין, וכל דבר שדרכו להימנות לא בטל לעולם. דרסה לליטרה של התרומה בעיגול, בשולי העיגול שהיו בו הרבה ליטראות של חולין סדורות לרוחבו, אילו הרמב״ם מפרש שדרסה על פי העיגול ועכשיו אינו זוכר אם דרסה בצפון הכלי או בדרומו, ואינו יודע באיזה מקום בעיגול דרסה או לצפונה או לדרומה, דברי הכל יעלו ויבטלו קציות התרומה, משום שבאופן זה ליטרת התרומה אינה ניכרת כלל, שנדבקה בתאנים של חולין מכל צדדיה, וממילא אינה חשובה יותר להימנות, לפיכך בתהילה. והדין הזה דומה לכאורה לדין ששנינו במסכת עורלה פרק ג' משנה ח', ששיבת הדברים החשובים שנמנו שאינם בתהילים, זהו דווקא באופן שנמצאים בתערובת כשהם שלימים. אבל נתפצעו האגוזים, נתפרדו הרימונים, נתפתחו החביות, נחתכו הדלויים, נתפרסו הכיכרות, יעלו באחד ומתיים. משום שכעת אינם נמכרים במניין, ועבדה חשיבותם גם כאן. על אף שהייתה לליטרה של תרומה חשיבות של דבר שבמניין, כיוון שנדבקה ללתראות האחרות ושוב אינה נמכרת במניין, עבדה חשיבותה ובתהילה. נמצא מבואר בברייתא, שלפי רבי יהודה, שיטת רבי יהושע היא שדבר שיש שמוכרים אותו במניין אינו בטל. וסבר רב פאפה, שהתנה הזה הוא התנה של משנתנו שאמר שהטעות המיטות ושור הנסכל אינם בתהילים. וכשם שיחמיר בליטרה קציות להחשיבם כדבר שבמניין אף על פי שרוב פעמים אינם נמכרות במניין, כך יחמיר בחטאות המיטות ושור הנסכל להחשיבם כדבר שבמניין, אף על פי שרוב פעמים אינם נמכרים במניין. הביאה הגמרא אפשרות נוספת לבאר את המשנה כשיטת כולם. רבשי אמר אפילו תימה, אפילו תאמר שמשנתנו האומרת שחטאות המיטות ושור הנסכל אינם בתהילים, סוברת כשיטת רבנן החולקים על רבי יהושע וסוברים שרק דברים שכולם מוכרים אותם במניין חשובים ואינם בתהילים. בכל זאת, אפשר ליישב ולבאר את משנתנו שהטעם שהבהמות הפסולות אינם בתהילות בקשירות? משום שבעלי חיים חשיבי ומחמת חשיבותם לא בטלי, אינם בתהילות. אז עד עכשיו נתבאר מדוע הפסולות שבתערובת אינן בתהילות ברוב הקשירות. עכשיו מבררת הגמרא מדוע לא נתיר כל בהמה פורשת מן התערובת מדין של הליכה אחר הרוב. והגם שדין ביטול ברוב ודין הלך אחר הרוב שניהם נלמדים ממקור אחד, מהפסוק אחרי רבים להטות המופיע בספר שמות פרק כ"ג פסוק ב', מכל מקום הם דינים חלוקים במהותם, שכן בדין ביטול ברוב התחדש שגם כשידוע שנפלה חתיכת איסור לתוך היתר, אם החתיכה אינה ניכרת היא מתבטלת בתוכם ונהפכת להיתר. אבל בדין של הלך אחר הרוב נאמר שכשיש לנו ספק על חתיכה אם היא אסורה או מותרת, אז אנחנו משייכים אותה לרוב, כי הסבירות אומרת שהיא באה מתוכם. ומאחר והדינים חלוקים במהותם, גם גדריהם שונים. ולכן מצינו בדין ביטול ברוב שהחמירו חכמים במקומות מסוימים, שהגם שמן התורה איסור בטל ברוב, מדרבננו אינו בטל. כגון בדבר שבמניין ובבעלי חיים, שמחמת חשיבותם נחשב שניכר האיסור, והחומרות הללו לא שייכות, במקום שיש ספק על חתיכה אם היא אסורה או מותרת, ואנו רוצים לשייך אותה לרוב. שואלת הגמרא, מדוע היא צריכה המשנה להמית את הבהמות או לפדותם ולהביא בדמיהם קורבנות אחרים? הרי אפשר להתיר את הבהמות האלו עצמם בהקרבה, ונמשוך ונקרב חד מניו, נמשוך בהמה אחר בהמה מן התערובת, נקריבנה על גבי המזבח, ונעימה ונאמר עליה את הדין, כל דה פריש מרו בפריש, כל הפורש מן הרוב הוא פורש, וכיוון שהרוב הם בהמות הראויות להקרבה, יש לתלות שאף הבהמה הפורשת היא מן הבהמות הראויות להקרבה. תמהה הגמרא על הקושייה, וכי על ידי שנמשוך בהמות מן התערובת יהיה ניתן להתיר אותם משום שפרשו מן הרוב? הרי כשהבהמות נמצאות בעדר ובתוכם החטאת המתה או השור הנסכל, אבלי קבוע, האיסור נהיה קבוע ועומד ביניהם. ושנינו במסכת סנהדרין בדף ע"ט עמוד א', שכל שהאיסור קבוע ועומד במקומו כמחצה על מחצה דמי, דנים את התערובת כאילו חציה היתר וחציה איסור, וממילא אף אם נפריש אחת אחת אי אפשר להתירה משום שפרשה מן הרוב, כיוון שאין כאן רוב בהמות היתר. ובמסכת סנהדרין למדו את זה מה שאמרה התורה, וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב עליו וקם עליו ועיקהו נפש ומת, שדווקא באופן שהייתה כוונה להרוג אדם מישראל, ההורג חייב מיתה, פרט לזורק אבן לתוך קיבוץ של 9 אנשים מישראל, שביניהם נוכרי אחד, שבאופן זה ההורג פטור מן המיתה, משום שתערובת קבועה נידונת כמחצה על מחצה, ונחשב כאילו יש בתערובת 5 ישראלים ו5 נוכרים, ויש כאן ספק שקול אם מתכוון להרוג את 5 הישראלים או את 5 הנוכרים. והתוספות במסכת חולין בדף צד יהי עמוד א', הקשו כיצד עולה הדין של ביטול ברוב עם הדין של קבוע כמחצה על מחצה דמי בקנה אחד, והרי שני הדינים לכאורה סותרים זה את זה, כי אם אמרה התורה לדון כל תערובת קבועה כאילו חציה איסור וחציה היתר, איך אמרה מאידך שחתיכה אחת של איסור בתהילה בשתי חתיכות של היתר, והלא חתיכת האיסור קבועה ועומדת במקומה בתערובת? תרצו התוספות שהדין של כל קבוע כמחצה על מחצה דמי נאמר באופן שהאיסור הנמצא במקום הקביעות ניכר וידוע, כגון שהיו לפניו 9 חנויות ידועות שמוכרות בשר שחוטה, וחנות אחת ידועה שמוכרת בשר נבילה, ופרשה חתיכה אחת של בשר מבין החנויות בפנינו, ולא ידוע מאיכן הגיע לכאן. האם מהחנויות הקשרות או מחנות הטריפה? באופן זה, החנויות המעורבות כולן ידועות, והחתיכה שנמצאת היא בספק. ובזה אמרה התורה שאי אפשר לקבוע שהחתיכה שנמצאה היא מהרוב הקשרות. משום שאנו דנים את תערוב את החנויות כאילו מחציתן מוכרות בשר שחוטה, ומחציתן מוכרות בשר נבילה. וממילא יש ספק שקול על החתיכה שנמצאה. אבל כשהאיסור לא ניתר כלל במקום הקביעות, ככל תערובת איסור ויתר שחתיכת האיסור שנתערבה בחתיכות היתר אינה ניכרת כלל, בזה לא אמרה התורה שיחשב האיסור כמחצה, אלא עד הרבה. האיסור בטל ברוב המותר, אבל הוסיפו התוספות להקשות על כך, מה תרצה הגמרא בסוגייתנו שאי אפשר ללכת אחר הרוב משום שכל קבוע כמחצה על מחצה? הרי כאן מדובר שהבהמה האסורה שנתערבה בין הבהמות אינה ניכרת, וכשהאיסור אינו ניכר במקום הקביעות, לא נאמר הדין שכל קבוע כמחצה על מחצה. ותרצו התוספות שמאחר ולבעלי חיים ישנה חשיבות שמחמתה הם אינם בטלים בתערובת, הועיל ואינם בטלים ברוב, הרי הם כעומדים וניכרים במקומם, ומשום כך דנים את התערובת כתערובת חנויות ושייך לומר כל קבוע כמחצה על מחצה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד אף עין ב' במסכת זבחים עם שש שאלות לשינון סיכום החזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הסברה לומר שרק בחולין אוסר בכל שן ואינו בטל ברוב ולא בקודשים? שאלה שנייה, אם בקודשים בטל ברוב, מה יהיה דין התערובת? שאלה שלישית, מה הסברה לומר שרק בקודשים אינו בטל ברוב ולא בחולין? שאלה רביעית, מהו כל שדרכו להימנות ומהו עת שדרכו להימנות? שאלה חמישית, האם אפשר לומר שבהמה אסורה אינה בטלה ברוב מפני שבהמות חשובות הן? השאלה האחרונה, אם כיכרות של בעל הבית חשובות הן ואינן בטלות. מהשאלות הללו לשינו לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום ראשון. י' בתמוז תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה דף ע"ב. במסכת זבחים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני, י"ב בתמוז תשע"ח, ונלמד את דף ע"ג במסכת זבחים. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, היא נותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבוע טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.